טוב, יאללה, נתחיל. תשמעו, יש באחת אולי ההפסקות הכי משמעותיות בתורה, שגורמת לנו ממש לא להבין מה קורה, זה ההפסקה בין חומש שמות לחומש ויקרא. כאילו, חומש שמות נגמר, אמרנו חזק חזק ונתחזק, הכנסנו אותו לזיכרון הקולקטיבי שלנו, ו... מתחילים חומש חדש וכאילו התחלה חדשה, אבל זה ממש המשך, זה אותו עניין ממש, ודווקא ההפסקה הזאת היא גורמת לכך שאנחנו לא מבינים משהו מאוד מאוד בסיסי, או לא שמים לב, יותר נכון, למשהו מאוד מאוד בסיסי. אז הנה הפסוקים לפנינו. ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, חבוד יש פה דפים, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. ובעלות הענן מעל המשכן ניסו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא ייסו עד יום מעלותו, כי הענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו באוהל מועד לאמור. שהפסוקים האלו שקראנו בעצם מסתירים בתוכה משבר עצום, שהוא הוא, 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 הוא כתוב במפורש האמת, אבל לא, אולי לא מספיק סיים אליו לב. אוהל מועד נקרא אוהל מועד, כי שם יש התוועדות חסידית אמיתית. בין מי למי? בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שהנציג של עם ישראל זה משה רבנו. ובונים את אוהל מועד במשך כך וכך חודשים, וכל עם ישראל עסוק בדבר הזה. הכל כדי שמשה רבנו יוכל להתוועד עם הקדוש ברוך הוא, זה פסוק מפורש, ונועתי אליך שם בין שני הקירובים, כדי שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו ויאמר לו, מה למה לצוות בני ישראל? והנה, המשכן נבנה, ומשה לא יכול להיכנס. לא יכול להיכנס. זה מין דבר, זה אדם בונה בית, בא להיכנס, לא יכול להיכנס. המפתח ננעל בכניסה, לא יכול. עכשיו, כל עם ישראל עומדים מאחורה, מסתכלים. מסתכלים, נו, מה קורה? לא יכול, לא יכול להיכנס. ולא יכול משה להיכנס. ואז, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו, מאוהל מועד לאמור. הקדוש ברוך הוא קורא לו, מאוהל מועד לאמור, עכשיו תיכנס. מה היה שם? למה היה איזה מין הפסקה כזאת, והקדוש ברוך הוא צריך לקרוא למשה רבנו, עכשיו, ולמה משה רבנו בעצמו לא ניסה להיכנס? יש גם א' זעירה בויקרא, ויקרא זה הולך עם א' זעירה בתורה. אחת מהאותיות הקטנות, זה א' של ויקרא. מה הקשר א' של ויקרא? אז חז"ל אומרים שמשה רבנו התבייש להיכנס מעצמו, חיכה שיקראו לו, שזה דרך של ענווה. כן, אדם, אתה רוצה לעלות לתורה, אתה חכה שיקראו לך, אל תדחוף את עצמך. אז משה רבנו גם כן המתין דרך ענווה שהקדוש ברוך הוא יקרא לו. אבל האם זה, רק זה מה שיש כאן? אז על הדברים האלו הוא רוצה לדבר עמי השילוח. תראו מה אומר, ויקרא אל משה, כתיב. כתיב היה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. פסוק, נכון? זה ישעיהו נדמה לי. אז הוא שואל, ומאחר שהשם יתברך עונה, מה העניין עוד לדבר ולבקש? אם הקדוש ברוך הוא כבר עונה לך, אז מה אתה צריך לדבר ולבקש? טרם יקראו, אני אענה. נגמר, זהו. אין מה להוסיף. מה זה החלק הבא, עוד הם מדברים ואני אשמע? מה עניינו? אך כי הקריאה הינו תשוקה וציפוי. טרם יקראו ואני אענה, זה לא קריאה, מה שאנחנו מבינים, שהם קוראים בפה, אלא קריאה, הכוונה, תשוקה, ציפוי. כל, כמו הביטוי שלנו, כל קורא, זה משהו שאני, קריאה פנימית. עכשיו, למילה לקרוא, יש לה שתי משמעויות, לפחות בלשון הקודש. מה? אז סליחה, צודק, זה שלוש משמעויות כבר. יש לקרוא, זה לקרוא אותו כתוב, כן? יש מה עוד?
יש
לקרוא לך. בוא הנה, אוו, ילד! ויש? שזה מה שהקדוש ברוך הוא קורא למשה, אומר לו כאן. ויש? לקרוא למשהו משהו. כמו, ויקרא הראשון, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. הוא לא קרא להם לבוא אליו, והוא לא קרא אותם בכתוב, אלא הוא קרא להם, הגדיר אותם מה הם. אתה יום, אתה לילה. אז למילה לקרוא יש שלוש משמעויות. בסדר? אנחנו ברור לנו שלקרוא הקדוש ברוך הוא זה לצעוק אליו. הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים לך. לא, מי אמר? אולי זה המשמעות של, המשמעות הראשונה כמו ויקרא אלוהים לאור יום, שזה זה מין קביעה פנימית. זה יום. מין קביעה פנימית, אני, הקדוש ברוך הוא, אני שלך. כן? כמו שהקדוש ברוך הוא קורא, במקום להגיד לקרוא, להגיד, הוא קובע, הוא מגדיר את המהות של הדבר הזה בתור לילה, והדבר ההוא בתור יום. אז ככה, כשאני קורא לקדוש ברוך הוא, אני מגדיר את מהותי כי פונה אליו. עוד לא אמרתי כלום, עוד לא קראתי לו, הלו, I didn't call him yet, עוד לא קראתי לו באנגלי, כן? קראתי לו אליי, אבל הייתה כאן איזה מין קריאה פנימית, כמו שאלוהים קרא ליום, לאור יום ולחושך קרא לילה. אז אומר הרבי השילוח, זה הקריאה. טרם יקראו, עוד שהם נמצאים בשלב של הקריאה הפנימית, הקדוש ברוך הוא עונה להם. מהי הקריאה הפנימית? הוא התשוקה והציפוי. והוא אומרו, טרם יקראו ואני אענה. היינו טרם שיבוא בלב המייחל להשם שום חשק לדבר, אז עונה אותו השם יתברך, והוא שמבאר מליבו כל חמדות וכל מיני חשקות לשום דבר שבעולם, ועל זה יעשה מקום בלב האדם שיוכל לצפות ולקוות לרצון השם יתברך. תשימו לב, הוא מדבר כאן על משהו מאוד מאוד חשוב, וגם הרב קוק מדבר על זה באורות הקודש בכמה מקומות. מה זה טרם יקראו ואני אענה? יש מצבים שבהם, אולי, בוא נקרא את זה מאורות הקודש. איפה זה אורות הקודש פה? פה. שנייה, אני עוזר את הקהל הקדוש. בוא נקרא פסקה באורות הקודש, ואז... נכון. נכון. זה כמו to call. אני קורא לך. הקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אלי, אלי, וכו' וכו'. תראו, הוא מסביר את זה כאן. יש פסקה באורות הקודש חלק ג', עמוד רשנון, פסקה כף ג' נקראת דיכאון וענווה. כשאדם מרגיש בעצמו ריקניות גמורה, ורואה שאיננו כלום, ונפשו משתוכחת בקרבו מרוב דיכאותה ומראה אפסותה, אדם מרגיש כמו שאומרים אצלנו, כמו שאומרים בחבר'ה, מרגיש אפס. אבל לא סתם אפס, אפס אפסים. אבל לא סתם אפס אפסים, אפס אפסים מאופס, כלום, בלטה. ידע כי ישועת השם קרובה להעיר לו. ומידה טובה מרובה במידת פורענות. ואם לפני שבר גאון, אם לפני שאדם... נגיד לפני שמפילים איזה מישהו, אז מרימים אותו כמו אמן, אז לפני גדולה ואורה, דיכאות רוח וענווה פנימית. כלומר, יש מצב שבו לפני שאני יזכה לאיזושהי גדולה, והגדולה הזאת היא מימד אחר, זה לא more of the same, הרבה מאותו דבר, אלא זה איכות אחרת, אז מחזירים אותי למצב אפס, עושים איזה ריסט על המערכת, מחזירים אותי למצב אפס של שפלות, ומשם אני בעצם נפתח מחדש לאיזה אפשרויות אחרות. כי כל עוד אני תפוס במדרגה הקודמת שלי, אז אני לא יכול לקבל את האפשרות אחרת. זה הסוד של תפילה במקווה. למה תפילה במקווה היא כזה עניין גדול? או במעיין או במקווה? מה, אתה רוצה לזכות למדרגות ברוחניות, תטבול במקווה. כי בעצם מה שקורה במקווה, בזר אנפין, זה בדיוק הדבר הזה. יורדים מתחת למים, מים זה מקום של מוות. אי אפשר לחיות מתחת למים. זה כמו למות לכמה שניות, כן? ואז יוצאים מהמים, לוקחים את הנשימה הזאת הראשונה, ובעצם מקבלים חיים חדשים. ומכאן, אתה עכשיו פתוח לאפשרויות חדשות. כל עוד היית בתצורה הקודמת שלך, היה תפוס. בדיוק, נכון. מה? לידע, זה לידע, נכון. אז לכן, זה מה שהוא אומר כאן גם בעצם. יש מצב של קריאה להשם יתברך. אבל כדי לקרוא לקדוש ברוך הוא צריך שאני ארצה אותו, ולא ארצה את כל הדברים... שמסתביב את כל חמדות ותאוות העולם הזה. אז טרם יקראו ואני אענה, זה שהקדוש ברוך הוא מכניס בלב האדם, שכל מה שמילא אותו, סיפוק ושמחה, האופנוע שלו, הציוד צלילה שלו, טיול הערים שלו, הסנפלינג שלו, הנורד פייס שלו, כל הדברים האלו, פתאום זה ריק. יאללה, אחי, בוא נעשה אותי, עזוב. נוסעים לחול, מילה, הייתי כבר דיין, כאילו, פתאום זה משהו כזה ריק. זה הטרם יקראו. הקדוש ברוך הוא עושה, מפנה את הלב להיות חלל פנוי. ואז מהחלל הפנוי הזה, מתחיל לבצבט איזה משהו, שכוסף ומבקש משהו אחר. והוא אומר, טרם יקראו ואני אענה, היינו טרם שיבוא בלב המייחל להשם שום חשק לדבר, אז עונה אותו השם יתברך. והוא שמבאר מליבו כל חמדות וכל מיני חשקות לשום דבר שבעולם, ועל ידי זה יעשה מקום בלב האדם שיוכל לצפות ולקוות לרצון השם יתברך.
אז כשאדם בעצם
יהיה רעב בלי... כן. כלומר, יש איזה מין רצון כללי כזה, שאדם חפץ בו, ואז הקדוש ברוך הוא מכניס לנו איזה מין... הוא כאילו, הוא קורא לנו, תרם, לפני שאנחנו קוראים לו, לפני שאנחנו מבקשים ממנו, הוא מכניס לנו בלב איזה מין חלל פנוי שבו, אני אומר, בעיניי זה עיקר הדברים שמובילים בן אדם בכלל, ובטח לקדוש ברוך הוא, וזה נקרא מצוקה. אדם שאין לו מצוקה, הוא לא זז לשום מקום. אין ארי נועה מתוך קופה של תבן. טוב לו, הוא סטט. מצוקה מכניסה איזושהי תנועה. אז מכניסים לך מצוקה, מה המצוקה? שכל מה שסיפק אותך והסביע אותך לפני כן כבר לא... עכשיו זה לא רק ביחס לחומר ורוח, גם בתוך עולם הרוח. היה בן אדם שלמד הרבה מאוד שנים גמרא, ולא יודע, נגיד גמרא ומוסר וכו', וזה מילא אותו. ופתאום, אחרי כמה שנים, זה לא ממלא אותו, הוא מרגיש שהוא ככה. במוצאי שבת פגשתי איזה יהודי מתוק כזה, משהו. מלא גדוש בשס ופוסקים. הוא מהעולם החרדי, קרא לזה. תמיד חכם עצום. יבש, יבש. התחיל להכיר את הרב קוקס, ככה. הגיע לאיזה שיעור של... איזה מין... אז... אז עכשיו, הריקנות הזאת היא המתנה הכי גדולה. בהתחלה נלחמים בה, בהתחלה נאבקים בה, אבל היא המתנה הכי גדולה, כי תוליך אותך בסופו של דבר... תוליך אותך לאיזשהו מימד חדש שלא היית מקבל אותו לפני כן. עכשיו בוא נראה איך הוא מחבר את זה לפרשה. ועל זה יעשה מקום בלב האדם שיוכל לצפות ולקוות לרצון השם יתברך, ואחר כך יוכל לקבל בליבו תשוקה וכיווי בלתי להשם לבדו. ואז עוד הם מדברים ואני אשמע. אחר כך הוא מקבל כיווי, ואז הם כבר מדברים והקדוש ברוך הוא שומע. אבל כדי שהדיבורים האלה יישמעו לפני הקדוש ברוך הוא, צריך שהם יבואו מתוך לב כוסף, מתוך לב מלא, מתוך לב זועק. ואז הם נשמעים, ולא איזה מין בקשה כזאת, שמעתי מהרב דוב זינגר שיש דבר כזה שנקרא אבי שבשמיים. אתם מכירים את אבי שבשמיים? יש וי, אבי שבשמיים, זה סמן וי. כן? וזה העניין היה כאן. כשנגמר המשכן, כתיב לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. אז חשב משה בדעתו, שעד עתה היה העסק של הקדוש ברוך הוא עם ישראל בדברי תורה. ואז היה הוא הנבחר לקבל התורה ולמדה לישראל. ועתה פתח השם יתברך בדבר חדש, לעסוק עם ישראל. ולזה אהרון הוא הנבחר. משה רבנו בעצם הבין שהוא סיים את תפקידו. בסוף ספר שמות, זהו, הוא נתן תורה לעם ישראל, הוא הוריד תורה, הוא בנה את המשכן, ומעכשיו, כשהוא בעצם רואה את הענן שהוא לא יכול להיכנס, הוא מבין שזה שלט, אין כניסה, אתה לא יכול להיכנס. מעכשיו מתחיל סיפור חדש, ומי שיוביל את זה זה אהרון הכהן. זה מאוד מובן, כי אהרון הוא כהן, ואהרון הוא גדול ממשה רבנו. וכאילו משה רבנו היה שליח מיוחד לענייני הורדת תורה מהשמיים לארץ, אבל עכשיו, כשיש כבר תורה, אז אהרון חוזר להיות המוביל. ככה משה רבנו חשב, שהוא גמר את התפקיד שלו. מדהים! לא יכול משה! הוא אמר, זו, אני... אבל מה? ואתה, ובאמת היה למשה רבנו עליו השלום, טובת עין לאהרון. הוא פרגן את זה לאהרון, אין בעיה. אך מאוד שקק לדבר השם. והיה יושב ומצפה שישמע דבר השם. כלומר, בנקודה הזאת, משה רבנו הוא ריק לגמרי. הוא ריק. הוא אומר, אני, זהו, כאילו, אין לי כלום. אין לי, כאילו, את התורה כבר גמרתי להוריד, את המשכן סיימנו לבנות, אני לא יכול להיכנס פנימה. אז הוא רק יושב וכוסף לדבר השם. הוא מפרגן לאהרון, אבל הוא מרגיש בתוכו את הריק הזה. וזהו, ויקרא אל משה מאוהל מועד, היינו אחר שלא היה לו, לא היה לו שום חשק לשום דבר, אשר גם שמו מורה על זה, כי מן המים משיתיהו, מים היינו חשק, כלומר, משה רבנו אין לו שום חשק לכלום, חוץ מלשמוע דבר השם. אני אומר לכם, אדם רגיל היה אומר, בסדר, ברוך השם, סיימתי תפקידי, הורדתי תורה, בניתי את המשכן, זהו, נגמר התפקיד שלי, אני אחזור, יש לי אישה, יש לי ילדים, אני אחיה, כאילו, יש עוד דברים בעולם. משה רבנו, זה לא קיים אצלו. גם כשהוא מקבל לו, אין לו שום חשק אחר חוץ מלשמוע את דבר השם. זה עצמו, אומר המאה שילוח, הביא את זה לכך, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה. אתה. היינו אחר, שלא היה לו לשום חשק, לשום דבר, אשר גם שמו מורה על זה, כי מן המים שתיו, ומים היינו חשק המבואר, לכן בחר בו השם יתברך תחילה לדברי תורה שנתנו על ידו, וזה טרם יקראו ואני אהנה, ואחר כך, כאשר ציפה וקיבה להשם, שגם תורת הקורבנות ילכו על ידי, זהו עוד הם מדברים ואני אשמע. למה משה רבנו זכה לתת תורה? כי הוא רצה וכסף וחשק רק אל התורה. למה אנחנו, כל אחד מאיתנו, איך כל אחד מאיתנו יוכל לזכות לשייכות אל התורה? כשהכיסופים המרכזיים, לא אומר, מותר לעשות הכל, אפשר לעשות אותו, אבל איפה נמצא הרצון, איפה נמצא, אם הייתי אומר לך, תשמע, יש לך, מה החלום שלך? איפה זה היה בא לידי ביטוי? מה היית מדבר? מה היית מספר? אז משה רבנו, זה היו הכיסופים שלו. זה היה מרוקן מכל מיני כיסופים אחרים. לפעמים שואלים, זה היה בכל מיני מסעדה או באיזה חתונה, מגיע מלצר לך, מה תרצה אדוני? בסדר, אני רוצה את זה. אבל לפעמים שואלים אותך, מה אתה אוהב? המילה אוהב, אני שומר אותה או לאשתי או לילדים או לתורה. אוכל, לא חושב שצריך לאהוב אותו. טעים או לא טעים, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. כן? לאהוב, זו מילה גדולה מאוד. אתה אוהב אוכל. פעם איזה מלצר, הייתי באיזה בית מלון, אז הוא, אחד בוקר אומר לי, מה בא לך? אמרתי לו, תודה, לא בא לי כלום. אני לא אוכל מה שבא לי. כן, זה כאילו בוטה מדי. מה תרצה זה הכי מעודן, מה אתה אוהב? לא, מה בא לך? הכי גס. אז אדם צריך לחנך את עצמו שהתאוות והרצונות יהיו לדברים הנכונים. הדברים הנכונים. בשאר הדברים נשתמש מה שצריך, אבל התאוות והכיסופים יהיו לדברים הנכונים. וידבר השם אליו, היינו שאמר לו, אמת, שמעשה העבודה שייך לאהרון דווקא. אך הדיברות והציוויים שייך רק לך. נכון שהארון הוא זה שיעבוד בפועל במשכן, אבל מי שיצווה וילמד אותם את כל התורה זה אתה. והראיה, שמזה בא לך התשוקה לשמוע יותר מכולם. כל עם ישראל ראו ששוכן הענן, אז הם הלכו ככה קצת לאחור, שרבנו עמדת האזנה. הוא כוסף לשמוע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל כך אתה כוסף לשמוע, אתה תשמע. כלומר, אנחנו זוכרים במדרגות רוחניות לפי הכיסופים וגם לפי הבלעדיות של הכיסופים. שאנחנו שומרים את הרצונות העמוקים שלנו, השפת אמת מדבר על זה המון. השפת אמת אומר, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? אז הוא אומר, צריך לנעול את הפעמייך. פעמייך זה התפעמות. את הוואו. על מה אני אומר וואו? האם אני אומר וואו על הלמבורגיני S300 הזה שעוברת ברחוב? נו שואן. שאני אומר וואו, שאני פותח איזה ספר, או שאני רואה איזה הופעת קודש, וואו. ממה אנחנו מתפעלים? מה גורם לנו להגיד את הוואו הזה, להתפעל? אז אומר השפת אמת, מה יפו? פעמייך, מה יפה ההתפעמות? אבל בנעלים, תנעל את זה רק לדברים הראויים. אל תבזבז את זה על סתם דברים. כי אם אנחנו מבזבזים את זה על סתם דברים, אז כאילו התורה היא לא בלעדית, יש לה עוד שותפים. מדבר השם אליו, אנו שאמר לו, אמת שמעשה העבודה שייך לאהרון דווקא, הדיברות והציוויים שייך רק לך. והראיה שמזה בא לך התשוקה לשמוע יותר מכולם. ולזה ויקרא באלף זעירה. למה זה באלף זעירה? המורה על פשיטות שהיה למשה רבנו אז טובת עין לאהרון. משה רבנו פרגן לגמרי לאהרון, הוא לא ניסה להידחף ולהגיד לי מגיע עבודה. לא, אהרון, יהיה הכהן הגדול, אין לו שום בעיה. אבל לא היה כוונתו רק לשמוע הדיבור. הוא רק רצה לשמוע, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני לא יכול בלי זה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, כל כך אתה רוצה לשמוע, אתה תשמע. וזה שאמר איוב, עכשיו תראו, המאה השילוח מגדיר כאן, מדהים, איך נראית תפילה כמו שצריך. וזה שאמר איוב, תקרא ואנוכי עיניך למעשה ידיך תחשוף. תקרא, היינו בחר בי. ונתן לי חשק. בחר בי ונתן לי חשק. זה השלב הראשון. כלומר, הקדוש ברוך הוא בוחר בנו ונותן לנו את החשק. איך הוא נותן לנו את החשק? על זה שהוא מבאר מאיתנו, יוצר אצלנו רקנות את הדברים אחרים. אנחנו מרגישים שכל דבר אחר לא ממלא אותנו, לא מספק אותנו. קרה לכם את הדבר הזה פעם? זה חוויה, מה זה? פעם טיילתי באיזה טיול בנחל דרגות, ואחרי שסיימתי אותו, איזה חבר אמר לי, תקשיב, שאתה עושה מנחל דרגות, אם תלך ככה וככה וככה, תגיע, יש איזה ליד חוף, אחד החופים ים המלח שם, יש איזה מעיין של מים מתוקים. אז ירדתי מהנחל ועשיתי מה שהוא אמר לי, את כל החיתוכים וכל זה, ובדיוק נפלתי על מעיין כזה, כזה מים צלולים נובים, הייתי גם צמא קצת, קחתי בשתי כפות ידה, זה המים מלוכים, של ים המלח. אתה מכיר את נשבתך וכל זה. יש איזה משהו שאתה אומר, וואו, אם אני רק יהיה לי אותו, ואז אתה מקבל אותו, והוא ריק. רקנות כזאת, זה הקדוש ברוך הוא נותן. את התחושה הזאת של האין, זה הקדוש ברוך הוא נותן. אז תקראינו, בחר בי, הקדוש ברוך הוא בחר בי, ונתן לי חשק. ואנוכי העיניקה, היינו, אזי, אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה לי את הדבר הזה, והוציא לי את החשקים לדברים אחרים, עליי להשלים פעולות הדבר, להיות נמשך אחר רצונך. עכשיו זה כבר החלק שלי, אחרי שאני חווה את הרקנות, כמו שראינו באורות הקודש, עכשיו זה החלק שלי, אז להתפלל ולבקש, מלב, זועק, אני חייב לומר לכם, לגלות לכם את סגור ליבי, תראו, מחר יש בחירות. בעזרת השם, כל קורא, לכל עם ישראל, להצביע, ובוודאי להצביע לאנשים שהובילו את מדינת ישראל בצורה טובה וראויה, באופן ציוני ויהודי וכו' וכו'. אבל התחושה החזקה מאוד היא שזה לא שם. לא מהמערכת הפוליטית בכלל תבוא לנו הישועה. כלומר, החוויה היא שאחרי הכל זה חלול. זה חלול מבפנים. כלומר, גם אם יעלו בזאת השם האנשים הנכונים וכו', זה... יש שם איזו תקרת זכוכית שלא יעברו אותה. כי זה המערכת הפוליטית, היא לא בנויה ליותר מזה. היא מערכת ניהולית ברובה, מנהלת העניינים, תקווה, שתנהל אותם כמו שצריך, ולא באופן מקולקל. אבל חזון ורוח, זה כבר לא שם. זה כבר לא שם. וכאילו, תסכים, בסוף נבחר מישהו, שם מה הוא מדבר, מה שהוא דיבר לפני כן, הוא מדבר גם אחר כך. נאומי בחירות, אבל אף לא תשמע, לא יהיה את הדיבורים שאנחנו כוספים אליהם, הם יבואו ממקום אחר, הם יבואו מלמטה, הם יבואו מהעם, הם יבואו מהחיבורים האלו, והם יבואו, אחרי שפעם אחרי פעם, בחירות אחרי בחירות, אנחנו חווים את האכזבה הזאת, נכון? נבחר מישהו שהוא מבטיח הרבה מאוד דברים, בסוף הוא לא בונה פה ולא בונה שם, ובעיקר לא מדבר, לא אומר, זה שלנו, אנחנו חזרנו, לא מדבר את שפת הקודש, שעם ישראל חזר לארצו, והוא רוצה להקים בממלכת כהנים וגוי קדוש, אז החוויה היא של... אז מתוך הרקנות הזאת, אפשר באמת לזעוק לקדוש ברוך הוא, שאנחנו כבר רוצים מנהיגות אמיתית, מנהיגות של, של, של בית דוד, מנהיג מלא ברוח, מלא בצניעות, מלא בקדושה וכו' וכו'. אז עכשיו מוטל עלינו, אזי עליי להשלים פעולות הדבר, להיות נמשך אחר רצונך. למעשה ידיך תחשוף היינו שמחמת שתחשק להשלמת מעשה ידיך, על כן אבקש ממך כזאת. ופירוש עוד הם מדברים ואני אשמע, כי יש, עכשיו תראו, עוד הם מדברים ואני אשמע. כי יש שני מיני עניות בתפילה ושניהם אינם טוב. שני, אומר, זה, באלו דרכים יכול האדם להעצים את התלהבותו בדיני הקודש, יישר כוח ותודה רבה לרב. אז הנה, אז אנחנו מדברים, ההתלהבות אל הקודש היא, כשהקריאה אל הקדוש ברוך הוא, היא במקום כוסף לגמרי, ונקי ורק. אין קריאות לדברים אחרים, לא מצפים לישועת בשר ודם, אלא מצפים להשם יתברך. וכאן הוא מדבר על הממד הזה של התפילה. יש שתי סוגים של ענייה בתפילה, שניהם לא טובים. סוג אחד, נגיד שאני לוקח את יוחאי בתור דוגמה. נגיד יוחאי רוצה לבקש ממני משהו. כן, יוחאי, תבקש ממני משהו. סליחה, אני יודע מה אתה רוצה, קיבלת שלום. איך החוויה?
לא נעים.
לא נעים. כאילו... תבקש ממני עוד פעם. משהו?
משהו.
עוד שבוע, תבואי לי בעוד שבוע, אני... עוד שבוע אני אתן לך תשובה. מה החוויה?
גם
לא נעים. לא קיבלת כלום. כלומר, שתיהם לא נעים. גם אם אני אומר לך... אבל הדבר הכי נעים זה... נגיד שאני מקולת, אז תבקש ממני כל מיני מוצרי אוכל. בסדר, סתם. תן לי... הרבה.
ביצים...
קיבלת. תעשה לי 10.
קיצור, לחם, חלב,
קיבלת, קיבלת.
בשר,
יש לך. מיד, סליחה. איך זה?
פינוק.
יש שתי מיני עניות בתפילה ושניהם אינם טוב. האחד, כמו שנתבהר בתענית שנענה תכף קודם כשרוצה להתפלל, נתבהר, עיין שם. הקדוש ברוך הוא עונה מיד, זה בעצם מה הוא אומר? טוב, הבנתי, אל תבלבלו לי את המוח. בסדר, אני לא רוצה לשמוע אתכם, קחו ותלכו. לא נעים. השני, שאינו נענה רק אחרי הפצרות רבות, והוא חופר וזה, זה גם כן לא נעים. זה גם כן מבאס, זה גם כן, כן? תבוא השבוע הבא, ואז אתה שולח לו מכתב, ותזכורת, ו-SMS, ו... כן, נכון, אבל... נכון, אבל הוא אומר שבעקבות הלב נשבר, אנחנו מקבלים את האפשרות שהקדוש ברוך הוא עונה לנו ככה. אבל, ולאחר כך נאמר, תחילה תרם יקרב הנהנה, ואחר כך עוד הם מדברים, אז ישמע ברצון השלם. תוך כדי דיבור, הם מדברים, והוא מגיב. הם שואלים, והוא עונה. זה דו שיח כזה. זה החביבות הכי גדולה. עוד הם מדברים, אז ישמע ברצון השלם, כמו דית בגמרא, אמר משיב הרוח, נשב זיקה. אמר מוריד הגשם, אתה מיטרה. רק אמר מיד. זה חביבות זאת. זה קורה כשלפני כן מנקים את הלב מכל דבר זר. משה רבנו, ואז זוכים למדרגה הזאת. משה רבנו כשהוא נמצא למרגלות המשכן ולא יכול להיכנס, אין לו כלום. תחשבו מה, הוא כאן, פותח כאן פתח אדיר מהשילוח. כי מה זה, מה קרה? הוא כבר פרש מאשתו במתן תורה, נכון? אז משפחה אין לו. הוא קרא נור פניו. כולם מפחדים לגשת אליו. אז התקווה הייתה שהוא יהיה משכן, ושם הוא עם הקדוש ברוך הוא, אבל פתאום גם למשכן הוא לא יכול להיכנס. נשאר תלוש ותלוי ועומד בין שמיים לארץ. הוא נשאר. אין לו שום תאווה רק לשמוע דבר השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זכית מעכשיו לומר גם את פרשת הקורבנות. אם אנחנו נצליח לשמור את הכיסופים שלנו האמיתיים והעמוקים, ולא לתת, לא לשים יאבנו בשום בשר ודם, גם אם הוא נושא איזשהו תפקיד, הוא רוצה להיבחר, שום דבר. בסדר, אנשים האלה, הקדוש ברוך הוא מטיל עליהם תפקידים, הם צריכים למלא אותם. אבל את את הכיסופים למלכות שמיים, את הכיסופים להשם יתברך, אז נזכה שהקדוש ברוך הוא יקרא, אנחנו נקרא, והוא יענה בעזרת השם וישועתו. אמן ואמן. השיעור הזה הוקדש לעילוי נשמתה של סבתי, עליה השלום, סבתא חנה בת קלרה, שהיום פקידה עד שנתה, רוח אדוני תנחנה בגן עדן, היא וכל בנות ישראל, השוכבות עימה, ביכל האחים והסליחות, וכן היא רצון ונאמר אמן. ברוך.